ויפגע במקום וילן שם כי בא השם. וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום וישם רעשותיו וישכב במקום ההוא. ויפגע במקום, אומר על זה רש"י, ויפגע. אז רש"י מביא כמה פסוקים שכתוב בהם פגע. ורבותינו פירשו לשון תפילה, כמו ואל תפגע בי. ולמדנו שתיקן תפילת ערבית. ושינה כתוב, ולא כתב ההתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ, כמו שמפורש בפרק גיד אנשים. זאת אומרת, רש"י מצרף כאן שתי דרשות של חז"ל, והוא מפרש את הפסוק בעניין אחד. כלומר, ויפגע במקום, מתכוון לומר שהוא תיקן תפילת ערבית, דהיינו הוא התפלל שם, הוא פגע, ופגיעה זה לשון תפילה, הוא פגע במקום, ושקפצה לו הארץ. שני הדברים האלה ביחד כתובים בויפגע במקום. לכן כתוב ויפגע ולא ויתפלל, ללמד שקפצה לו הארץ. זאת אומרת, מערבבים כאן, זה נראה תערובת של שני דברים שהם לא קשורים אחד לשני. הם לא שייכים זה לזה. רש"י אומר את זה בנשימה אחת, גם הפסוק, כמו שרש"י מפרש. זה כתוב בנשימה אחת, זה כתוב ב... יש כאן דבר אחד, ויפגע במקום. אותו ויפגע במקום כולל שני דברים. מספר לנו גם שקפצה לו הארץ וגם שהוא התפלל ערבית. משום שפגיעה זה לשון תפילה, ולמה לא אומרים תפילה ואומרים פגיעה? אז זאת אומרת, משתמשים לתפילה בלשון פגיעה כדי ללמד אותנו שקפצה לו הארץ. זה משונה, זה מוזר מאוד, משום שאלה שני לימודים שונים, והלימוד לא צריך, זה נראה שני דברים שיוצאים משורש אחד. שני הדברים האלה יוצאים ביחד, כן? ויפגע במקום, דהיינו התפלל, והשינוי לא להשתמש במילה תפילה, במקום זה להגיד פגיעה, זה ללמד שקפצה לו הארץ. אז מה שמובן מכאן זה שהעובדה שקפצה לו הארץ שייכת לזה שהוא התפלל ערבית יחד. כמובן זה צריך ביאור. ויפגע במקום, אומרים על זה חז"ל שמפני מה? זאת אומרת, ויפגע במקום זה הכוונה. חז"ל מפורסם מאוד, כתוב כאן במדרש, מפני מה מכנים שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראים אותו מקום? אז אומרים חז"ל, מפני שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. הוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו. אז אחד מכינויי שמותיו יתברך, אחד מהכינויים שאנחנו מכנים בהם את בורא העולם זה מקום. אנחנו משתמשים בזה הרבה, אומרים ברוך המקום ברוך הוא, או בתנחומים בר מינה, המקום ינחם, המקום יהיה בעזרך, המקום יהיה בעזרו, כתוב כמה פעמים בגמרא. אחד מכינויי השם זה מקום, קוראים לו כביכול מקום. בראשונים הזכרנו את זה פה, יצא לנו כבר להזכיר את זה פה כמה פעמים במשך השנים. בראשונים הקדמונים, הראשונים ממש הראשונים. אז כתוב, בדבריהם כתוב שהמקום, העניין הזה, הדבר הזה שנקרא מקום, זה מה שיוצא מתוך ההכפלה של שם הוויה, דהיינו, יוד פעמים יוד, זאת אומרת אני מכפיל כל מספר בעצמו מהאותיות של שם הוויה. יוד פעם יוד זה 100, פעמיים ה' פעם ה' זה עוד 50, מה שנשאר זה ו' כפול ו' זה עוד 36, יחד זה 186. זאת הגימטריה של מקום. ככה הם אומרים. אלו דברי רבותינו הראשונים. זה כתוב בכמה וכמה, זה כתוב. זה כתוב בהקדמה לעבודת הקודש, הוא מביא את זה גם בשם ראשונים. זה כתוב בכמה מרבותינו הראשונים שהם... זה מה שנקרא, זאת אומרת, מכאן יוצא המושג הזה, שנקרא המושג הזה, האופן הזה, שאנחנו מכנים את שמו יתברך, וקוראים לו מקום, אז כאן המקום, מכאן זה יוצא. אז כך, אנחנו יודעים, ההגדרה של מקום, ההגדרה של מקום בעצם, זה השדה של האפשרויות, זה נקרא מקום. מקום זה נקרא, המקום בעצמו. אז אין לו מעצמו שום דבר, אין בו שום תוכן, אלא רק אפשרויות. והשדה של האפשרויות, זה מה שנקרא, בהגדרת המושג, זה מה שנקרא מקום. המקום זה דבר שהוא מכיל בתוכו את כל השדה של האפשרויות. מקום אפשר לעשות בו זה, וכל מיני דברים. הרבה דברים אפשר לעשות. כל מיני דברים אפשר לעשות במקום. פירוש המילה מקום כתוב כמה פעמים ברש"י. פירוש המילה מקום זה נקרא מלשון מקיים. זאת אומרת, נותן אפשרות. נותן אפשרות. והמקום... המקום בעצם, אז זהו, כן, זאת אומרת שאנחנו פורסים את כל השדה של האפשרויות, כל המרחב של האפשרויות. אז כנראה שהביטוי לזה, זה כביכול שם הוויה ברוך הוא, זה ה... זהו השם שמהווה כל. זהו השם ששם נמצאת ההוויה בעצמה. וכשאנחנו רוצים, כן, שההוויה הזאת תהיה שדה של אפשרויות, שהיא תהיה פתוחה לכל האפשרויות, אז ככה זה הביטוי. אנחנו לוקחים את ההוויה הזאת ואנחנו מכפילים. כל ההכפלה הזאת עניינה. זאת אומרת, מה שהראשונים מרמזים לנו. שכך באופן כזה התורה רמזה את העניין הזה שנקרא מקום. אז פשוט זה נקרא, זאת הפריסה, כן, שדבר, שאני רוצה לומר על דבר שהוא מתפשט באופן מקסימלי. אז כל מספר מתפשט באופן מקסימלי, כשאני לוקח כל יחידה ממנו, ואני מצרף אותה אל כולו. זה נקרא, ככה זה. כמו שידוע, שהמספר מנתת זהו כל השערי בינה שנבראו בעולם בשבעת ימי בראשית. מנתת, שבע כפול שבע. כשעוברים את זה, אז אנחנו עוברים למציאות אחרת, לעולם אחר, למערכת אחרת. אבל זאת הפריסה, זאת ההתפשטות של כל האפשרויות שישנם פה. לכן, מכאן יוצא מה שנקרא מקום. מקום זה נקרא, כשאני רוצה הוויה, אבל כשאני רוצה את כל אפשרויות ההוויה, אז אני לוקח את ההוויה בעצמה ופורס אותה באופן הכי, עד כמה שאפשר. אז ההתפשטות באותיות זה רק בהכפלת הערך המספרי שלהם. ככה נראית ההתפשטות באותיות. כלומר, זה הדבר שנקרא, זה הדבר ששמו מקום, מקום. אז שוב, מה שאנחנו אומרים, זה שהמקום זה נותן את כל האפשרויות ומקיים אותן, נותן להם קיום, זה המקום. אם למשל, לדוגמה, אם יש משהו במקום שהוא מונע קיום, לא נותן אפשרות קיום, אז הוא מאבד את הזכות למקום. זה מה שקורה ברוצח, שהוא חייב להיות גולה ממקומו. זה שהוא גולה ממקומו, זה לא שאנחנו מאנישים אותו בעונש כזה שהוא צריך לסבול ייסורי גלות. הוא גולה ממקומו משום שאין לו מקום. אין לו מקום, המקום לא סובל אותו, המקום פולט אותו. המקום מקיים את כל האפשרויות. בזמן שהוא לקח לעצמו שהאפשרות, הקיום שלו, סותר קיום של דבר אחר, אז הוא נדחף החוצה מהמקום. המקום סובל את כל האפשרויות. נותן מקום, מקיים את הכל. אם יש מישהו שבמציאותו שלו מפקיע, שולל קיום של מישהו אחר, אז הוא נדחה החוצה מהמקום, אז הוא נו ונד. נו ונד תהיה בארץ, כמו שאמרו לקין, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. אז כתוב על זה בחזל, רש"י מביא את זה. מזרח זה מדין קליטה של הרי מקלט. אז יביא משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש. ומצינו בכל מקום שצד מזרח קולט. צד מזרח נותן מקום למי שאין לו מקום. זה סוד הרי מקלט. נותנים מקום למי שאין לו מקום. למי שנפלט מכל מקום, אין לו מקום, אין לו. כיוון ש... מציאותו שלו שללה קיום של מישהו אחר, מציאות כזאת ששוללת קיום של מישהו אחר, מציאות כזאת המקום לא סובל אותה, משום שהמקום מקיים את הכל, זה עניינו. ואחד כזה נדחה החוצה, המקום דוחה אותו. אז בכל מקום שהוא נמצא, אז הוא חייב ללכת הלאה, לצאת, המקום דוחה אותו. נו ונד תהיה בארץ, הוא צריך לגלות עד שהוא מגיע למקום שהמקום הזה הוכן מלכתחילה, הוכן מרוב להיות ערי מקלט, ושם הוא נקלט, שם הוא נקלט, ושם נותנים מקום, שם נותנים מקום למי שאין לו מקום בשום מקום אחר. מה שקורה בלילה, מדובר בלילה ממש, בלילה אמיתי, בלילה של לילה כפי שיצא מידו של בורא העולם. לילה, ולחושך קרה לילה. בלילה, לילה באמת, אז עניין המקום נאבד. זאת אומרת, אדם נמצא רק עם עצמו וכל מה שיש, דהיינו, כל ה, כמו שאמרנו, כל השדה של האפשרויות נסגר. אין שום דבר. אין שום דבר, לא קיים שום דבר מסביב. האדם נמצא לבד, נמצא עם עצמו, ורק עם עצמו, ואין לו אלא את עצמו. ככה האדם נראה בלילה. אין גם מימד של מקום בלילה. לא נראה שום דבר, לא נקלט שום דבר. אין. זה נראה כאילו שהכל לא קיים. הדברים, פירוש המילה חושך, כתוב בראשונים, המהר"ל חוזר על זה הרבה פעמים. המילה חושך עניינה מניעה, היעדר. כמו ולא חסכת, כך אומר המהר"ל, כמו ולא חסכת את בנך, את יחידך. דהיינו ולא מנעת. המילה חושך עניינה מניעה, היעדר, כן. אין, הדבר איננו, לא קיים. זאת אומרת, הדברים אינם, הדברים לא נמצאים, אין לי אותם. התחושה שאני נמצא בתוך מערכת שהרבה דברים קיימים בה, ואני נמצא בתוך מקום שהוא נותן אפשרות לכל דבר, זה יש ביום. בלילה אין. התחושה הזאת לא נמצאת בלילה. בלילה, למעשה, מה שקורה באמת בלילה, שוב, אני מדבר על לילה ממש, לחושך קרה לילה. אז למעשה, מה שקורה בלילה זה אדם מאבד את המקום. כל הקיום מצטמצם בו בעצמו. האדם הוא קיים לבד, רק הוא. אין גם קשר בין בני אדם בלילה. זאת אומרת, זה לא קשר אמיתי. אנשים מכירים זה את זה, כמו שכתוב בגמרא, אנשים מכירים זה את זה בלילה רק דרך הקול. תביעות אינה דקלה, כמו שכתוב בגמרא. אין מקום. לכן הזמן הזה הוא מיוחד, עניינו מסוגל באופן מיוחד, הזמן הזה מסוגל באופן מיוחד ליצור. כשאין לי מקום, אז צריכים ליצור תפיסת מקום חדשה. זאת אומרת, כשמערכת האפשרויות, דהיינו מערכת המקום, אז היא נמצאת ב, כן, בשדה של התחושות, אז בלילה זה נעדר, זה לא קיים. אין לנו את זה בלילה. לכן, הלילה זה הזמן שבו צריך, או האדם יכול וגם צריך להיכנס לבחינת מקום חדשה. זאת אומרת, מערכת מקום חדשה זה לא המקום שאנחנו מכירים, זה לא המקום שנתפס בחוש הראייה או ב, כן, בממדים האלה שנתפסים בחושים. כל זה נאבד בלילה. באופן שתפילת ערבית, אז בעצם עניינה זה נקרא לעמוד לפני השם, אבל העמידה הזאת היא שונה מהעמידה של יום. העמידה של יום היא עמידה בתוך המסגרת שבתוכה אני חי, זאת אומרת בתוך המקום שאני נמצא. כאן אני עומד לפניו. התפילות הן תפילות ביום, זאת אומרת עם שמש ולפני ירח, דהיינו עם הנץ, עיקר התפילה עם הנץ ועם השקיעה. אבל בעוד האור גדול, אז צריכים להתפלל, אז מתפללים שחרית ואז מתפללים מנחה. אבל תפילת ערבית זה נקרא פגיעה במקום. אז אנחנו עומדים לפניו יתברך, לא במסגרת, לא במערכת של המקום המוכר לנו. אז התפילה הזאת היא תפילה שהיא יצירת מקום חדש. אין לנו, המקום הישן, המקום הקיים, המקום הזה לא נמצא בלילה, הוא איננו פה, אין לנו אותו. תפילת הערב, תפילת ערבית, תפילת ערבית נקראת פגיעה במקום. פגיעה במקום זה הכוונה. אז כשאנחנו רוצים לעמוד לפניו, אין שום מציאות של לפני אם אנחנו לא תופסים מערכת מקום חדשה. אנחנו לא עומדים לפני שום דבר, החושך הוא היעדר גמור, אין כאן כלום. כאן צריכה לבוא תפיסת מקום חדשה. זה נקרא ויפגע במקום. והויפגע במקום הזה, זה היה גילוי חדש של מערכת מקום אחר. זאת מערכת מקום שונה מהמקום שאנחנו מכירים. זה לא בתוך המסגרות של המקום שאנחנו מכירים. המקום שמתגלה בלילה, המקום האמיתי שמתגלה בלילה, זהו המקום שיעקב אבינו גילה נמצא למעשה, שיעקב אבינו בזה שהוא התפלל ערבית, אז בזה הוא גילה את בחינת המקום בעולם שהיא בית המקדש. זה שדה אחר של אפשרויות, זאת מערכת אחרת של קיום, זאת מערכת של קיום. הקיום הזה הוא קיום מסוג אחר, זה קיום אנחנו הרי לא רואים שום דבר, אין לפנינו כלום בלילה, אנחנו אין מולנו שום דבר, אנחנו נמצאים שוב לבד לגמרי, לבד, אין לנו. הדברים אינם בלילה, לא רואים אותם, לא רואים אותם, לא חשים אותם. ההרגשה הפנימית היא של שהדברים הם אינם באמת. כבר אמרנו פה כמה פעמים, זאת הסיבה העמוקה הפנימית שבני אדם פוחדים בלילה. משום שזה באמת כך, הבריאה הזאת נבראה כך שכביכול בורא העולם ברא בריאה, והתחושה הפנימית היא שנלקחו מאיתנו כל הדברים כולם. הכל נמנע מאיתנו, אין לנו אותו. לקחו אותו מאיתנו. בזמן שהחושך הוא חושך אמיתי, דהיינו חושך שאי אפשר להתגבר עליו, כל החשיכות שלנו הם מיני חשיכות כאלה שאפשר להתגבר עליהם באמצעים מלאכותיים, אמצעים כאלה ש... ברי השגה, קלי השגה. אבל כשהחושך הוא חושך אמיתי, כמו חושך מצרים, אז בני אדם מהקיבוץ, מהצמצום של החושך, אז בני אדם לא מסוגלים לזוז. הם נמצאים עם עצמם בלבד, והם בשום אופן לא יכולים לצאת מעצמם אפילו תנועה כלשהי, לא קמו איש מתחתם. זהו חושך אמיתי. כשהחושך הוא חושך כזה שהוא באמת חושך ואי אפשר להתגבר עליו, זה לא זה חושך בלי מה שנקרא בלשון הגמרא בידו, כל מה שבידו, אז לאו כי מחוסר מעשה דם. אז אם בידו להדליק נר, אז זה גם כאילו זה לא חושך אמיתי, זה לא חושך גמור. אבל בחושך מצרים, חושך אמיתי, חושך גמור, או חושך, כן, חושך במקום שאי אפשר, אז הדבר הזה הוא נורא יותר מכל בית סוהר שבעולם. אדם לא מסוגל. אדם לא מסוגל לצאת מעצמו. זאת אומרת, כאילו חוץ ממציאותו של עצמו, אין לו שום דבר. הוא לא יכול לזוז בו. והעובדה שהוא לא יכול לזוז זה מתוך קיבוץ, מתוך פחד, לא כמו... כן. שמעתי ילדים שהם חוזרים על תורה שהם למדו, תורה שהם למדו בבית רבן. ילדים קטנים חוזרים. החושך, מכיוון שהוא היה בימש חושך, אז החושך לחץ עליהם כך שהם לא יכלו לזוז. כן. זה לא הפירוש. דהיינו, החושך כחושך, זאת הייתה, המכה לא הייתה באיזה מין בריאה שהיא חוץ, משהו חוץ מחושך. שום דבר, חושך וחושך בלבד. חושך בלבד. אבל החושך די בו כדי לכווץ את מציאותו של כל מי שנמצא בחושך הזה, בלי אפשרות להזיז אצבע. הוא לא יכול לצאת מעצמו, אין שום דבר חוץ ממנו. כשהוא מושיט אצבע כאילו החוצה, אז הוא כאילו מושיט אצבע אל העין, אל האפס, אל הלא קיים. זה צמצום, זה קיבוץ, שכל מציאותו נמצאת רק בתוך עצמו, הוא לא יכול לצאת מזה. זה חושך כשהחושך הוא אמיתי. החושך הוא מכת חושך, חושך אמיתי. אז הכל מנוע, הכל לא קיים, הכל לא נמצא. זאת הבריאה. רק בורא העולם נתן לנו אפשרויות. כן. נתן הקדוש ברוך הוא דעת באדם הראשון, מעין דעת של מעלה, והביא שני אבנים והקישם זו בזו, ויצא מהם אור, יצא מהם אש. וזה קרה במוצאי שבת כשירדה חשיכה לעולם, ואדם הראשון פתאום נבהל, נחרד. אז נתן בו הקדוש ברוך הוא דעת מעין דעת של מעלה. והביא שני אבנים והקישם זו בזו, ויצא אש, ולכן תקנו לברך על האש במוצאי שבת. וזאת בריאה חדשה, בריאה מיוחדת. לכן צריכים לברך עליו, בורא מאורי האש. אבל זה כבר, בורא העולם נתן לנו אפשרויות תיקון להיעדר הזה, לחושך הזה, לחושך דהיינו למניעה הזאת, להיעדר הזה, לאי-היות הזה. כשבאה השמש, אז באותו זמן, אצל יעקב אבינו, באותו מעשה, אז ירדה חשיכה לעולם. ויעקב אבינו פגע במקום, אז הוא התפלל ערבית. ואז באותה עת, הכל קרה יחד. תפילת ערבית, גילוי, בחינת המקום של בית המקדש, אז קרה שיעקב קראו בית. אז זה קרה. בגמרא הרי כתוב, אברהם קראו הר, יצחק קראו, לא כאברהם שקראו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. יצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית. הגמרא בפסחים בדף פ"ח, כתוב בגמרא, שכל הגויים יחד יתקבצו ויאמרו, כל הגויים, קומו ונעלה ציון בית השם אלוקים. לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. כלומר, המקום הוא בית, המקום הוא מקום של היות ביחד. הר ושדה אלה מקומות, מקומות מוגדרים, מקומות מסוימים, אבל אין שם שום היות ביחד בעצם המקום. יעקב קראו בית, זה נקרא מקום ששם נמצאים ביחד. שם נמצאים בצוותא, שם נמצאים בבית, בחיבור, יחד. יעקב קראו בית. אותה תפיסה של מקום שאומרת להפך, כיוון שהמקום הזה הוא לא, מכיוון שנסתלקה או נסתלק, כן, השדה של האפשרויות של כל מערכת הדברים הקטנים, הפיזיים, הדברים שנתפסים בתחושות, בזמן שזה נסתלק, אז להפך, אז אפשר לתפוס את המקום האמיתי. זה הזמן לתפוס את בחינת המקום האמיתי. זהו המקום שבו אנחנו נמצאים במציאות האמיתית. זהו המקום של המציאות האמיתית. כל מקום. כאן צריך להבין, כל מקום, אז הקיום שמתגלה במקום הזה הוא באופן מסוים. המקום הוא מקום שהוא, הדברים מסתדרים בכל מקום באיזה אופן שהוא, זאת אומרת, לפי טבעי המקום כך מסתדרים הדברים. הדברים כך וכך מקום תופסים, וכך הם מסתדרים. דבר גבוה אז הוא נראה כך, ומערכת היחסים שבין הדברים היא כזאת כמו שאנחנו מכירים. אז אנחנו נמצאים בתוך מקומות, והמקומות האלה, אז כל הדברים שנמצאים במקום, אז הם יוצרים לנו עולם, יוצרים לנו מערכת מוכרת בתוך מקום. כן, אנחנו נמצאים בתוך מערכות מוכרות כשאנחנו נמצאים במקומות מוכרים. מי שנמצא במקום לא מוכר, לוקח לו כמה זמן להכיר את המקום, ואז הוא מסתדר, מכיר את המקום הזה, הוא מסתדר. ככה זה טבע הדברים. בפסוק כתוב, ויפגע במקום, וילן שם כבה השמש, ויקח מאבני המקום ויסם מרעש אותה, וישכב במקום ההוא. אז הדבר ידוע, זה כתוב ככה, זה דבר שכתוב בחז"ל עצמה. זה עוד כתוב בספר שמיוחס לאברהם אבינו. האותיות שמהם אנחנו מצרפים מילים, ומהם אנחנו מצרפים משמעויות, אז האותיות האלה נקראים אבנים. כך הם נקראים. הם נקראים אבנים. אבנים שהם בונות בתים. אז הבתים הם הצירוף שאנחנו מצרפים את האבנים זה לזה. האותיות נקראות אבנים. ומהאותיות מצטרפות מילים, אלה נדבכים. מהמילים מצטרפים משפטים. מהמשפטים מצטרפים מאמרות, כמו שאנחנו אומרים תמיד. ומהמאמרות יכולים להצטרף ספרים שלמים. אבל בכל אופן, תחילת הדבר זה האבנים. כדרך שכל בניין, אז תחילתו זה באבנים בודדים. כל מקום הוא מקום, וכאן צריך להבין, זה מה שמגלים לנו חז"ל. הדבר הזה כתוב בדברי רבותינו, זה כתוב אפילו בשם הארי, כן. ויקח מאבני המקום ויעשה מרעשותיו. אז מדובר פה על אותיות של התורה. אבני המקום זה רמוז, כן, וישכב במקום ההוא. אז דורשים את זה רבותינו, ויש חף בית, אלה האותיות, אלה האותיות, החף בית אותיות של האלפה בית, שהם הצירוף של כל המשמעויות, כל התורה כולה מצטרפת מתוך אותם חף בית אותיות. התורה כולה מצטרפת מאותם חפבית אותיות. אלה הם החפבית אותיות שמצרפות, מהם על כל פנים, מצטרפת כל התורה כולה. אלה הם האבנים שמהם אפשר לבנות את מאלה האבנים אפשר לבנות את הבית. כשכתוב בפסוק ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש ויקח מאבני המקום וישם מרעשותיו וישכב במקום ההוא, אז פירוש שהמקום ההוא היו לו את אבניו שלו. הוא לקח מאבני המקום ושם אותם מרעשותיו, הוא שכב במקום ההוא ואמר, כמו שכתוב בחז"ל, אמר, אם האבנים האלה מתלכדות ונעשות אחד, כמו שכתוב במדרש. אז יעקב ידע בזה שהוא יוכל לבנות את כלל ישראל. יעקב הרי היה כאן בדרך לבנות את בית ישראל. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, הוא הלך כאן לבנות את בית ישראל, מה שנקרא בית יעקב, בית ישראל, בית, הלך לבנות בית. כמו שכתוב, הוא הלך הרנה, הוא הלך לאותו מקום ששלח אותו, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, והוא הלך, וכמו שאביו אמר, קום לך פדן הארם אל בית לבן אחי אמך וקח לך משם משם מבית לבן אחי אמך. השליחות שלו הייתה, זאת אומרת ההליכה שלו הייתה, כתוב וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, זה מה שהם ציוו עליו, והוא הולך כאן להקים את הבית. אז מה שכאן כתוב זה שיעקב אבינו בדרך אל אותו בית, אז הוא קראו בית כביכול את ה... זהו הבית, זה הבית. לפני שיש כביכול מקום, לפני שיש כביכול בית שכולל את הצירוף של שכינתו יתברך עם יעקב, אז לא שייך שיעקב ילך ויקים לעצמו בה. פשוט הרי זה לא שייך. אז הדרך הזאת, ההליכה להקים בית, מחייבת את, את בניין הבית הזה קודם. זהו הבית, והבית הזה יחול, יהיה, בכל בית ובית. וכאן נמצא הבית של יעקב, שהוא מקום, הרי זה מקום השכינה. לפני שנוצרה בחינת מקום בעולם, שהמקום הזה הוא מקום שהוא בית של צירוף של יעקב עם כביכול שכינת כבודו התברך, לפני שזה נוצר זה דבר מוכרח, זה תנאי הכרחי כדי שיוכל לקום הדבר הזה שנקרא בית יעקב או בית ישראל. אין אפשרות, אין אפשרות. כל בית שנבנה אחר כך, בית יעקב, בית ישראל, שנבנה אחר כך, אז הוא נבנה כמקום השראת השכינה. ועל בית יעקב, בית ישראל, עליהם כביכול השכינה שורה, ועשוי מקדש ושכנתי בתוכם. וכל מקום שגלו שכינה עמהם, דהיינו, כשנחרב הבית, כשנחרב הבית, אז הבית הוא בית יעקב, בית ישראל, זהו הבית. זה ביתו. להבין, המציאות הזאת שנקראת מקום, אותה מציאות שנקראת מקום, הבחינה הזאת שנקראת מקום, אבל המקום הזה הוא מקום של ההיות יחד כביכול שלנו ושלו יתברך. המציאות הזאת, זהו המקום החדש שיעקב אבינו גילה אותו בלילה. והמקום הזה הוא מקום שהאבנים שמצטרפות בו, דהיינו הבניינים שנבנים בו, אז הם מצטרפים מאבני המקום. אלה האבנים של המקום הזה במסוים. האבנים האלה לא נמצאות במקומות אחרים. אלו הם האבנים של המקום הזה. ויקח מאבני המקום וישם לרשותם. האבנים האלה הם אבנים שהם מסוימים למקום הזה. הם שייכים רק הנה, רק לפה. אלו הם אבני המקום. כלומר, הבניינים שצריכים להיות נבנים, הצירופים שצריכים להצטרף במקום הזה, אז הם צירופים של האבנים האלה. רק האבנים האלה מצרפים את מערכת הצירופים שנמצאת במקום הזה. כל מקום ומקום, אז הדברים מצטרפים בצורה אחרת. במקום הזה כך הדברים מצטרפים. וזה הצירוף היחידי, אין צירוף. אלו הם אבני המקום. כשהדברים מצטרפים כמו שהם מצטרפים באותו מקום, הצירוף הזה יוצר את האיחוד, את החיבור, שכל האבנים יחד נעשו אבן אחת, אבן אחת, והאבן הזאת השפיעה. זאת האבן שממנה התפשט כל העולם כולו. האבן הזאת היא האבן שממנה הושתת העולם. כמו שאומרים חז"ל, בית השם שכתוב בגמרא שם אותו בית השם שכל הגויים נוהרים אליו, וכתוב בהמשך ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. זהו הבית, ואלה הם אבני המקום. אלו הם אבני המקום. אבני המקום, כך הם מצטרפים. במקום הזה, הצירוף הוא מאותם אבנים. אלה הם האבנים שהם מצטרפים פה במקום הזה. מהי המשמעות? מהי המשמעות בשבילנו? מה כאן ההלכה למעשה של הצירוף הזה שהצטרפו כל האבנים יחד ונעשו אבן אחת אצל יעקב? מה זה שייך אלינו? מה זה שייך אלינו? מה התורה הזאת אומרת לנו? במה הדבר הזה הוא הוראה בשבילנו? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מה ההוראה, מה ההלכה למעשה בשבילנו מדברי התורה האלה? מעשה שהיה. אבל איך אנחנו מקיימים בדברי התורה האלה את הלימוד על מנת לעשות? מה יוצא מזה? מה הנפקמינה? מה ההלכה למעשה? מהי ההוראה של דברי התורה האלה בשבילנו? איזה דין כתוב? אף על פי, בהלכות תלמוד תורה, פרק ג' הלכה י' ג', אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם, בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר קומי רוני בלילה. וכל העוסק בתורה בלילה, חוט של חסד, נמשך עליו ביום, שנאמר, יומם יצווה השם חסדו ובלילה שירו עמי תפילה לקהל חיי. והרמב"ם מוסיף, וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. יש לזה חסיד, לומדים את זה מכתוב. זה דבר משונה, זה דבר מוזר, באמת דבר מוזר. לילה, אנחנו יודעים שללמוד צריך בחבורה, ללמוד צריך עם חברותה. אסור ללמוד תורה בד בבד. אסור, אסור. מי שלומד תורה בד בבד זה. ולא עוד כתוב בגמרא, אלא שמתפשיט. צריך ללמוד דווקא בחבורה, דווקא בבית המדרש. דווקא, יחד עם כולם. שם, כן, שם לומדים תורה. לילה זה מפורש בכמה וכמה מקומות בגמרא, שהלילה הוא לא זמן בית מדרש. בית המדרש סגור בלילה, לא לומדים בלילה. לילה זה לא זמן בית מדרש. בלילה נמצאים בבית, בני אדם מצויים בבתיהם, כמו שכתוב בגמרא. בני אדם מצויים בבית. מה זאת אומרת אין אדם לומד רוב חוכמתו אלא בלילה? מה הפירוש? מה הפירוש? מה פירוש? אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. אין תקשורת בלילה, אין אפשרות. כל אחד נמצא בביתו. מדובר פה הרי מעיקר הדין. וכנראה שההפך הוא הנכון, אדרבה. זאת אומרת, כל מי שיחפש איזושהי אפשרות תקשורת בלילה, אז הוא הופך את זה ללימוד של יום. כמו שאנחנו עושים, אנחנו עשינו, הפכנו את הלילה ליום ואיבדנו את הלילה. אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. ונוסף כתוב ברמב"ם, מי שרוצה לזכות בכתרה של תורה, אז כתר תורה זה רק בלילה. דהיינו, כל התורה כולה אפשר להשיג, את כל הבחינות של תורה, את כל התורה על כל המערכות שלה, מי את כל חוכמתה של תורה. אז להפך, את זה צריך להשיג רק ביום. אבל את כתרה של תורה משיגים בלילה. מה זה? מה זה? איזה דבר? מה זה כתרה של תורה? מה זה? איפה זה נמצא הכתר הזה? מה? איפה הוא נתפס? מה הוא? כל הריבוי העצום של התורה, הקליטה של כל הריבוי העצום שבן אדם למד במה שנקרא בגמרא במנחות, כתוב שהיה מה מנחות בדף י"ט, כתוב בגמרא לשון שרב יוסי הבבלי היה יושב לפני רבי והיה חביב עליו עד לאחת. עד לאחת. אומרים תוספות, מה זאת אומרת חביב עליו עד לאחת? אז אומרים תוספות שם על התם. עד לנפש שנקראת יחידה. ויש משהו עמוק מאוד בנפש שהוא נקרא יחידה שבנפש. זהו כוח שהכוח הזה מחבר, מאחד, מצרף את כל הריבוי העצום של תורה שבן אדם למד. מדובר פה על אדם שלמד הרבה, למד הרבה, שנה הרבה, אבל אין אדם לומד רוב חוכמתו אלא בלילה. הפירוש של רוב חוכמתו בלילה, צריך להבין מה הפירוש רוב חוכמתו בלילה. פה לא מדבר בריבוי של כמות, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן, הרי אין אפשרות בלילה בכלל, אין אפשרות ללמוד בריבוי של כמות. אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה, אלא הרוב שמדובר עליו פה מדובר על כוח ההכרעה של תורה. זאת אומרת שהתורה נתפסת אצלו בחינת רוב, בחינת דבר מכריע. זהו, זהו, זה נקרא שאדם למד רוב חוכמתו. רוב חוכמתו זה הכוונה, אותו חלק בחוכמתו שמצטרף להיות רובו ככולו. זאת אומרת, מצטרף להיות עיקר זה. זה מצטרף להיות הוא בעצם. הבחינה הזאת נקראת כתר. כדרך שכתרו של מלך. אז הוא מחבר, הכתר הוא הדבר, הכתר, המושג הזה שנקרא כתר, בדרגות, כמו שידוע, כן, בדרגות, מה שידוע בדברי חז"ל, הדרגות של הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אלה חמשת השמות של הנפש. מה שנקרא יחידה, זה מקביל לכתר. נמצא כתרה של תורה. כתרה של תורה נמצא הפירוש יחידה. אנחנו אומרים בראשנו יחידה ליחדך. אחד מהמעלות של כנסת ישראל טוענת אולך יחידה ליחדך. הכוח הזה שנקרא יחידה זהו הכוח של ההיות יחד באמת. זה נקרא יחידה. כיוון שאין שום אפשרות להתחבר לנותן התורה במה שנקרא יום. כשאנחנו נמצאים ביום אנחנו נמצאים בתוך מערכות מוכרות, אנחנו נמצאים בתוך מקום מוכר, אנחנו נמצאים במקום שהמוני המוני המוני דברים נמצאים. הריבוי העצום של הדברים, הריבוי העצום של הדברים לא מאפשר את התפיסה הזאת של היחד האמיתי עם נותן התורה. דהיינו, החיבור האמיתי עם התורה. החד הוא, עוד פעם, כמו שרגילים, כמו שמאמר חז"ל ששגור בפי כולם, החד הוא שלנו ושל אורייתא. החד הוא. את זה אפשר להשיג בלילה. והיום אנחנו נמצאים בתוך מערכות, אנחנו לא יכולים להתחבר חיבור שלם. את הדבר הזה אפשר להשיג בו. להפך, משום שאנחנו נמצאים לבד, לגמרי לבד, כאן יש אפשרות ליצור את בחינת המקום הזאת. ובחינת המקום הזאת היא מה שנקרא יחידה ליחדה. בחינת המקום הזאת, בחינת המקום הזאת, זאת הבחינה של ההיות יחד באופן ש... אין אפשרות אחרת. זהו הדבר המכריע. הדבר המכריע בחוכמה, כן, זה ההיות אותה חוכמה אותה חוכמה שנתפסת, כשמדובר על התפיסה הכמותית, תפיסה הכמותית, גם התפיסה האיכותית, גם היא כמותית, כשמדברים ביחס הזה, בעניין הזה. כל ההיקף של תורה, וכל החידוד של תורה, כל זה יחד, זה הכל דיממה הוא, כמו שכתוב בגמרא. כל הלימודים האלה הם כולם לימודים דיממה. את כל זה לומדים ביום. לומדים את זה ביום, את זה לומדים בחבורה, את זה לומדים במקום שמחדד, מקום שתלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה. שם תופסים, שם מבינים, שם מתעמקים, שם הכל, הכל שם. הכל שם, הכל עושים, את הכל עושים ביום. מה שעושים בלילה זה החיבור של בית עם התורה. את זה אפשר לעשות רק בלילה. את... זה בית ששם שלושתנו נמצאים ביחד. כביכול, קודש בריך הוא ישראל ואורייתא. שם אנחנו נמצאים ביחד. כתרה של תורה, מכיוון שהוא מכריע כנגד כל הכתרים האחרים, כל הכתרים האחרים, כתרה של תורה הוא, כתריכה, כמו שכתוב. גם זה נפסק להלכה. שמה תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה, הרי הוא אומר בי מלאכים ימלוך. הלמדת שכתר תורה גדול משניהם, דהיינו מכתר כהונה וכתר מלכות. כתר תורה הוא מכריע כנגד כל הכתרים שבעולם. לזה קוראים רוב חוכמתו, את זה לומדים בלילה. זהו הרוב, הרוב שמכריע כנגד כל דבר אחר. כאן נמצא כוח ההכרעה שמכריע כנגד כל דבר אחר. זאת ההלכה למעשה שאנחנו לומדים. זאת ההלכה למעשה. ההלכה למעשה מ"וילן שם קיווה השם ויקח מאבני המקום וישם מרעש אותם". יעקב אבינו לקח מאבני המקום ושם אותם מרעש אותם וישכב במקום ההוא, ושם נתחברו כל האבנים להיות אבן אחת. האבן הזאת, זאת האבן, זאת האבן שמכוחה נבנה בית המקדש. זאת האבן שהיא היחידה ליחדה בבית המקדש, עליה נבנה בית המקדש. שאלה ששאלנו בתחילה, איך מצטרפים כל הדברים האלה יחד? כל מקום שמדברים על פגיעה, פגיעה, אז פגיעה זה תמיד, פגיעה זה תמיד דבר שהוא הגיע לכאן ממקום אחר, זה נקרא פגיעה. כשמישהו פוגע במישהו, אז יש כאן משהו שהוא מחוץ לסדרי המקום שבו הפגיעה קרתה. זה דבר שבא ממקום אחר. זאת פגיעה תמיד. כל פגיעה זה ממקום רחוק. דהיינו, כל פגיעה היא ממקום אחר. זה דבר שהוא מחוץ לסדר של המקום הזה. זאת פגיעה. וכל פגיעה היא יציאה, חריגה מהסדר. אותה מערכת מקומית, אותה מערכת של המקום. אז יש בה כל הדברים שנמצאים בתוך המערכת הזאת. אבל כשבא נופל כאן משהו, כשנופל כאן משהו ממקום אחר, ופורע פה את הסדר, זאת נקראת פגיעה. תפילת הלילה נקראת פגיעה. זאת התפילה שתיקן יעקב אבינו. תפילת הלילה היא פגיעה. דהיינו, מהמקום שאנחנו נמצאים, אנחנו עוברים למקום אחר. אנחנו פוגעים. התפילה חלה, מצרפת את עצמה למקום אחר. זאת המשמעות שקפצה לו הארץ, והמקום ההוא הגיע הנה. המקום ההוא אף פעם לא חלק מהמערכת שלו. הוא תמיד נמצא מחוץ למערכת שלו. אותו מקום שהוא מחוץ למערכת, שהוא הגיע הנה, זה אותו עניין. זה אותו עניין, זה הוא הדבר. הפגיעה במקום שהיא תפילת ערבית, והעובדה שהייתה זאת פגיעה ולא תפילה,
היא מלמדת שהתפילה הזאת היא תפילה שהיא ממקום אחד למקום שני. זה מה שנקרא פגיעה. דהיינו, הצטרף כאן מקום אחר. זה נקרא שקפצה לו הדרך. הגיע לכאן מקום המקדש. וכל מי שעומד באמת ומתפלל ערבית, בחושך, בלילה, אז התפילה הזאת, שוב, וכאן, כאן נמצאת הנקודה. התפילה הזאת זו תפילה שאפילו שאנחנו רחוקים, כמה שלא נהיה רחוקים, אבל אם זאת רק תפילת לילה, באמת, אז התפילה הזאת שמה אותנו במקום הנכון. כמה שלא נהיה רחוקים. חז"ל אומרים שיעקב אבינו כשהוא הלך לחרן, כתוב במדרש כאן על אתר, בורא העולם הראה לי יעקב אבינו את בית המקדש בנוי וחרב ובנוי. מה נורא המקום הזה, הרי בנוי, אין זה הרי חרב, כי אם בית אלוקים בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. יעקב אבינו עבר וכאילו בנה את הבית, והוא הניח את היסוד לבית, אבל הבית הזה היה בתנאי, ויעקב אבינו מיד הולך בגלות, נמצא בנוי ומיד על המקום חרב, ויעקב הולך בגלות והבית לא הוקם, שהוא תלוי בכל מיני תנאים. אם יהיה אלוקים עמדי, שמרני ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, ועוד והיה השם לי לאלוקים, אז והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. וזה הרבה הרבה זמן לקח. יעקב אבינו היה בגלות, הלך בגלות, וכשהוא חזר בחזרה, זאת אומרת, אחרי שכל מה שהוא התנה התקיים, שמרני בדרך הזה, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, וגם ושבתי בשלום אל בית אבי, וגם והיה השם לי לאלו, כל זה קרה. אז יעקב אבינו בפרשת וישלח, אז יעקב אבינו העמיד את האבן ויצק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. זאת אומרת, אז נתקיים התנאי ואז הוא קיים את הנבל. כשאנחנו לומדים מכאן, אמרנו כבר, כשנמצאים בגלות, פירוש הדבר, מה שנקרא גלות, חז"ל קוראים גלות, התורה קוראת גלות, לגלותנו שלנו ולגלות של רוצח בשגגה. גם גלותנו שלנו וגם גלות של רוצח בשגגה, אחד הם, אנחנו מאבדים את המקום, ואנחנו נרדפים ממקום למקום, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, נב ונד, אין ובגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך. כך כתוב בתוכך. אין. אין. נו ונו. דהיינו, איבדנו את המקום. איבדנו את המקום. מה שאנחנו צריכים לעשות, הדבר היחידי שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות מה שיעקב אבינו עשה. יעקב אבינו הולך בגלות, הולך לגלות, הוא מתחיל. כאן זה היציאה לגלות. אותה יציאה לגלות. אז יעקב אבינו, שם באותה יציאה, אז הוא יצר, בנה מקום חדש. במקום הזה אנחנו בבית. כאן במקום הזה אנחנו בבית. אם המקום הזה נמצא, אז אנחנו יכולים ללכת לבנות את בית ישראל. אז בית ישראל ייבנה וילך. אבל זה רק אם המקום הזה נמצא. אם המקום הזה חלילה איננו, אז אין מקום שיבנה שם בית ישראל. זה מה שרצינו לבאר היום. גם אם הייתה איזו אשליה של מקום, אז גם את זה הקדוש ברוך הוא לוקח מאיתנו. לא תרגיע, לא תרגיע, אין מקום. אין מקום. מקום זה מקום שמקיים את הנמצאים. מה עוד אנחנו צריכים לראות שאנחנו בלי מקום? מה צריכים עוד להראות לנו כדי שנבין שהמקום שלנו הוא שם ולא פה? אני מאוד לא אוהב לדבר על דברים בהווה. וכל הדברים העכשוויים הם חסרי ערך. הכל דברי הבל. אבל לפחות דיבורים. אוי לנו אם מדברים בכלל לקחת מאיתנו את המקום. יום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות שלנו. מיום שחרב המקום, המקום האמיתי חרב, אותו מקום שיעקב פגע במקום, אותו מקום נחרב. מאז אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של עולם. אז אנחנו צריכים להבין שמפני חטאינו
מפני חטאינו. אז יכולים לקחת מאיתנו גם את המקום הזה. גם גלינו מארצנו וגם נתרחקנו מעל אדמתנו. לוקחים מאיתנו את המקום, משום שאנחנו לא נמצאים במקום הנכון. ועד כמה שהמקום הזה הוא מקום שהוא מצורף למערכת המקום שנמצאת בעולם, שם עשיו הוא אמר הדאטרה ולא יעקב. אנחנו יכולים להחזיק מעמד רק במקום שיעקב שם אמר הדאטרה. זה מקומי, אין לנו מקום. אם אנחנו נשים את עצמנו במקום שעשיו הוא אמר הדאטרה, הוא כבר לימד אותנו הרבה פעמים, אבל הוא עלול ללמד אותנו הלאה, חלילה. הוא כבר לימד אותנו הרבה פעמים שאצלו אין לנו מקום. כאן מקומנו ואין לנו מקום. אם נהיה פה, נהיה. אם חלילה לא נהיה פה, והדבר הזה תלוי בנו. זהו המעשה אבות, סימן לבנים של הפרשה הזו. זה מה שרצינו לבאר. מה שנשאר זה רק לאחל. המקום ירחם עלינו ויוציאנו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשיבוד לגאולה.